عقبه محر که منگلی میشه با ام یعنی جید برو به اکراتون این اوقا به معماری در تلوکین و در عبادت تلوکین. אז אומר פה הרב כך, המאמר נקרא דרך התחייה, אנחנו נראה כך בהמשך למה הוא נקרא בשם הזה. ההוויה הרוחנית, כמו שהיא, אי אפשר להכיר על ידי כל חיפוש ומחקר. זאת אומרת, להכיר את, את היש הרוחני, את הישות הרוחני, את האלוקי, להכיר דרך חיפוש ומחקר, כלומר דרך המחקר, דרך השכל, אי אפשר להכיר. למה את המציאות החומרית אני יכול להכיר דרך השכל, ואת המציאות הרוחנית אני לא יכול להכיר דרך השכל? אני אומר פה הרב, אז חקר השכלי, הפילוסופיה, כל אלו מציינים רק את הסימנים החיצוניים של החיים, ואפילו בשעה שהם עוסקים בפנימיות של החיים, רואים הם רק את הצללים של החיים ולא את תוכיותם. וכל גבורתם של המופתים הסופיים הוא רק לסול דרך לרוח להתקרב בין הפרוזדור של הרגשת המציאות הרוחנית. זאת אומרת, אומר פה הרב, היכולת של השכל להגדיר דברים, לקלוט דברים דרך ההשגה השכלית, כן, היא מאוד חיצונית. כבר השכל מסוגל להגדיר היטב דברים, רבדים חיצוניים של המציאות. כן, השכל טוב, השכל הוא טוב למדעי הטבע. כן, כי מדעי הטבע עושים בהגדרה של המציאות בצדדי החיצוניים. ואפילו אם השכל עוסק בצדדים הפנימיים, הוא לא מצליח לקלוט את את הצדדים הפנימיים, רק איזה מין צללים כאלו. אז מה העניין באמת ללמוד באופן שכלי מושגים רוחניים? האם אתה אומר שהשכל הוא לא זה שמאפשר לנו לקלוט את המושג הרוחני, את היש הרוחני, אז מה זה עוזר? אז אומר פה, בכל גבורתם של המופתים השכליים, מופתים שכליים זה פעולה הוכחות שכליות. כן, הסברות מתוך השכל, כן, כל מה שהם מועילים זה רק לסול דרך לרוח להתקרב בין הפרוזדור. כלומר, זה מקרב אותך. אבל אתה לא יכול להסתפק רק במסקנות של השכל, בהגדרות של השכל, בקליטה של השכל, ביש הרוחני. אבל כל זמן שהאדם טבוע בחושיו ובגבוליהם הצרים, לא יכיר ולא ידע את ההוויה הרוחנית, ורק כללים קלושים יראו על ידם. כן, זאת אומרת, רק צל קטן יכול להיראות על ידי ההגדרות של השכל, של החושים. ואם יתייחס אל הצללים כמו למציאות האמיתית, כלומר, ואם הוא יתאה לחשוב שמשהו משיג זאת האמת, אז יהיו עליו הצללים ההם למסע כבד וימעיטו את כוחו החומרי והרוחני יחד, ושיבקש יברוח פניהם כמפני דבר מזיק. זאת אומרת, אבל אם הוא יחיה, כן, מתוך הקליטה השכלית שלו המוגבלת, והוא יצייר עצמו כאילו זאת האמת, אז האמת הזאת היא לא תהיה נעימה לו בכלל. כלומר, הקליטה של השכל כל כך מצמצמת את המושג הרוחני, שהיא הופכת את החיים המושג הרוחני להיות חיים מאוד יבשים, מאוד, מאוד, נקרא לזה כך, מאוד מדכאים גם כן. כן.
הרמב"ם מונה בספריו את משפטו של אריסטו בעניין העניין הסיבתיות והפילוסופיה שלו, שיש לכל דבר תכלית, זה לא סוג של להראות, לנסות להראות את
המוסר המוני דרך השכל. כן, אז הרב יש לו מאמר שלם על הרמב"ם, גם פה זה מאמרי ראייה, ששם הוא מסביר איך באמת יש אפשרות להיות שייך אל האמת, אל האמת הפנימית, עם כל העיסוק האינטנסיבי בשכל, כמו שהרמב"ם מציע במורה נבוכים שלו, בספרים שלו. הוא רואה את זה באמת כקושייה. אם, כן, אז על פי מה שאנחנו נראה פה, אני חושב שבאמת ההצטמצמות סביב המושגים של השכל לכאורה, כן, כמו שאומר פה, גורם לך איזושהי תפיסה לא נכונה של המושג הרוחני האמיתי. אז איך הרמב״ם שם, ושם הוא כותב, פרופסור ואלי רק נאמר, שדווקא בגלל שהרמב״ם היה כל כך גדול, והשייכות שלו לאלוקי הייתה מתוכו, הייתה כל כך גדולה, שהשכל לא גרם לו צמצום. ופה אנחנו עוסקים באדם שמייסד את הכל על השכל.
זה הכלי
שיש לנו,
לא?
זה הכלי, אבל צריך להיות מודע למוגבלות שלו. תכף נראה, זה לא הכלי הכי. אבל כמה שלא יברח האדם מנצל, הצל רודף אחריו. ורק תרופה אחת יש להיפטר ממנו, והיא הוספת אורה. ונראה מה זה נקרא הוספת אורה. זאת אומרת, אדם לא יוכל להישאר עם הצורה הזאת של הקליטה רק דרך השכל ולצפות שהוא לא יהיה שרוי בחושך הזה. כן, השכל המקביל, ככל שאדם יהיה שייך רק אליו ולא יעסוק ב... כן, תחזרה, לא ישכלל עניינים נוספים שקיימים אצלו, אז הוא יישאר בחושך ולא יוכל לברוח ולצאת מזה. אז מה זה הוספת האורה הזאת? אז אומר הרב כך, הוספת אורה זו אי אפשר שתבוא רק על ידי התעלות לתוכה הפנימי של עצמות ההוויה הרוחנית, אי אפשר שתבוא רק על ידי, אלא רק, על ידי התעלות לתוכה הפנימי של עצמות ההוויה הרוחנית. זאת אומרת, האדם מוכרח להיות מכיל בתוכו, נפגש עם הפנים הרוחני, עם הרוחני, עם הישות הרוחנית. אבל איך הוא יעשה את זה? כמו ששאלו פה, יכול רק דרך השכל. אבל לזה אין לאדם כל אמצעי פסיכי, כוונה נפשית, מלבד עומק רוממותו של חוש האמונה האלוקית. יש לאדם חוש אמוני. זאת אומרת, מה שנדמה לנו שאנחנו יכולים להתקדם רק דרך השכל, זה לא נכון. השכל הוא כלי מסוים. החוש האמוני מפגיש אותנו עם האלוקים. אם אנחנו נדע איך להיות חיים נכון, או מפעילים נכון את החוש האמוני, אנחנו נוכל להיפגש עם האלוקים. לא בצורה של היובש השכל. אני אתן דוגמה ליותר. זה כמו שמתארים לאדם שלא ראה איזשהו נוף מסוים, מתארים לו אותו במילים. ואז סדר, דרך התיאור המילולי, אז הוא מבין, בשכל שלו אומרים לו, תשמע, יש פה, היה דמות כזאת שם. ברור שברגע שהוא יראה את הדבר בעיניים, הוא יראה משהו הרבה הרבה יותר עשיר מאשר מה שיצטער אצלו בשכל. כשהסבירו לו את זה בספר, אז הוא קלט משהו מסוים. הוא לא קלט משהו שהוא לא קשור. הוא קלט משהו מסוים. אבל כשהוא ראה את זה בחוש, ראה את זה בעיניים שלו. זה עולם אחר. או כמו שנסו להסביר לנו על מנגינה, מוזיקה. אז יבוא מישהו יתאר, נשמע לזה מוזיקה מאוד יפה, ויש שם כל צלילים כאלו וקולות כאלו. בסדר, אז השכל הצליח לקלוט כל מיני הגדרות של איך הייתה המוזיקה הזאת. אבל עד שלא ישמע את המוזיקה בחוש, מה שאמרו לו זה, כמו שראית דיברנו מקודם, זה איזשהו משהו מאוד חיצוני שנוגע. זה רק מקרב אותך, זה הפרודור שמקרב אותך אליו. אבל כשאתה שמעת את המוזיקה עכשיו, בחוש עצמו, אז אתה קולט אותה בצורה אחרת לגמרי. ואתה רואה כמה השכל שלך מקודם צמצם. תכף נראה. איך מפעילים את החוש הזה?
מה זה עצמות הווי
הרוחנית? מה
זה התעלות
לתוכה
פנימית של
עצמות הווי הרוחנית?
הכוונה
לקלוט אותה לתוכך.
מה זה הווי הרוחנית?
הווי הרוחנית זה המימד הרוחני של המציאות. יש מימד חומרי, זה החיצוני, זה מה שאתה קולט בחושים, ויש מימד רוחני, זה האלוקי, פנימי.
גם הנפש שלי זה רוחני.
כן, יחסי. יש יותר רוחני ממנו.
אז לא יודע מה הם רוחניים.
הכל. זוהי דעת הדעות והרגשת הרגשות שמחברת את ההוויה הרוחנית של האדם המציאותית בפועל עם ההוויה הרוחנית העליונה ומערבת את החיים שלו עם החיים המציאותיים הרמים מכל גבול ולהגיע כל חושב פעיל. כן, זאת אומרת, השייכות הזאת אל האלוקי שמתוך החוש הרוחני שיש באדם, אומר פה, זאת דעת הדעות והרגשת ההרגשות. זאת אומרת, זה הדעה הכי הכי עליונה שקיימת, והרגשה הכי עליונה שיכולה להיות קיימת אצל האדם, שהיא מחברת את הרוחני שבאדם עם הרוחני שמחוץ לו, עם האלוקי. זה הכוונה, ההוויה הרוחנית של האדם המציאותית בפועל, זה הרוחני שקיים אצלו, הישות הרוחנית שלו, עם היש הרוחני שמחוץ לו. זה הכוונה עם ההוויה הרוחנית העליונה, הכוונה עם היש האלוקי. הרוחני שבאדם מתמלא, מתמזג עם היש האלוקי. הוא מערבת את החיים שלו, של האדם, עם החיים המציאותיים הרמים מכל גבול ונדרי כל חושבתי. עם האלוקי שמחוץ לו. זאת אומרת, יש אפשרות מגע, עירוב, דיבוק בין הרוחני שבאדם עם הרוחני שמחוץ לו, עם האלוקים. זה החוש האמוני הזה.
יש
לנו כל אדם? את החוש האמוני הזה, זה מתבטא בצורה אחרת, זה כל אדם. זה כמו שעירייה יכולה להשתנות בין אדם לאדם. זה תלוי בחוש שלו. שאלה
אם הוא מטבע שלו, אם הוא
פותח
את
כל
יותר החוש שלו.
כן, מה שאמרתי, כמו שחוש הראייה יכול לעשות פותח יותר, פותח פחות. חוש השמיעה גם כן. אתה יודע גם החוש הרוחני הזה. אבל הוא קיים אצל כולם. החוש האמוני הזה קיים אצל כולם. זאת אומרת, החוש האמוני זה האפשרות להכיל, לגוע, להידבק, לחוש את האלוקי. עכשיו, על פי זה אנחנו מבינים שהשכל שלנו זה רק כלי, כמו שאמרנו, זה כלי שמגדיר, אבל עיקר המפגש הוא מפגש חי. כן, זה כמו שהמפגש עם המציאות הוא דרך החושים, זה המפגש החי. חושים החומריים שמפגישים אותנו עם העולם החומרי. השכל יגדיר, אבל אם תנסה להחליף את העניין, תלך על פי הגדרה שכלית ותימנע מן המפגש החי, אז מה אתה תישאר? כמו שאמרנו, זה תיאורים כאלו יבשים של המראות, תיאורים יבשים של הצלילים. כן, אבל זה עולם אחר מאשר, כן, מאשר החיות שבא כתוצאה מהמפגש דרך החושים. כך ביחס למושג האלוקי. תישאר עם השכל, אתה תישאר מאוד מצומצם, כמו שאמרנו, מאוד חסר, מאוד יבש. זה גם כן דבר שאתה תעדיף לברוח ממנו.
אני יודע, אבל עיקר העבודת, כאילו, המצווה הכי גדולה של היהודי זה כאן לימוד תורה.
נכון, אבל לימוד תורה הוא מפתח את החוש האמוני. הפסיכולוגיה הממשית היחידה מתערבת בזרמי פלגיה עם הפסיכיקה הכללית על ידי מעביריה, שהם גיבורי הרוחניות, כן, לסוגריים כאלה. מי זה מעביריה? תכף נסביר את המשפט הזה. גיבורי הרוחניות ואוצרות הפסיכיקה הקיבוצית, ומטבעת חותם מיוחד בחבורות, במשפחות, בעמים, במינים, בסוגים, בעולמים, בנצחים, במציאות, בהוויה. והנוי והעדן חודר מהתפארת המציאותית הרוחנית, הפועלת עד לפרטי פרטיות שאינם נבדלים עם כללי הכלליות, ועל פי המיצרים הסובייקטיביים, המתמסמסים והולכים כענני בוקר לרגלי צאת השמש בגבורתו, על ידי הופעת האובייקטיביות הכללית והשלמה של כל חדר רוח משמה. מובן, בוא נמשיך. טוב, מה שאומר פה הרב זה כך. כמו שאמרנו, זה אחרי שלמדנו דעת אלוקים, אני רואה פה עם פיוטים אחד. הפסיכולוגיה הממשית היחידה, זה הכוונה הנפשיות של היחיד. מקודם דיברנו על תופעה שהנפש שלך נפגשת עם האלוקי המצוי, זה דרך החוש האמוני. אז כבר הרב פה מתאר את התהליך הזה, איך זה קורה. הפסיכולוגיה הממשית היחידה, כלומר הנפשיות של הפרט, של האדם הפרטי, מתערבת בזווי פלגיה עם הפסיכיקה הכללית. פסיכיקה זה מערכת פסיכולוגית של כוחות נפשיים. אני אומר את המילה הזאת הרבה פעמים במעבר הזה. כן, פסיכיקה זה הכוונה היא מערכת נפשית של כוחות נפשיים. זאת אומרת, כמו שיש נפשיות פרטית, יש נפשיות שקיימת במציאות כולה. כן, הנפשיות שקיימת במציאות כולה זה האלוקי שקיים בה. מתחברת. עכשיו, מה יוצר את החיבור בין הנפש הפרטית לנפשיות שקיימת במציאות של יחוד לנפש הפרטית? המעבירים. מי זה המעבירים? המעבירים זה אותם, כמו שאומר פה, גיבורי הרוחניות ועוצרות הפסיכיקה הקיפוצית. זאת אומרת, זה אותם, כן, אנשים גדולים שהם משפיעי הרוח. זאת אומרת, יש את הרוחניות הזו, הנפשיות המצויה מחוץ לאדם, שישנם אנשים שהם אלו שהם משפיעים אותה, כן, אנשי הרוח הגדולים, הם משפיעים את הרוחניות הזאת, ואתה כאדם פרטי, כשהנפש שלך נפגשת עם הרוחניות הגדולה שמושפעת מכוחם, אתה מתמלא מהרוחניות שנמצאת מחוץ לך. כן, ומטבעת חותם, כן, אז הפסיכיקה הכללית, כלומר, כמו שאמרנו, זה הנפשיות. פסיכיקה זה מערכת נפשית. אז הנפשיות שמחוץ לאדם הפרטי מטבעת חותם מיוחד בחבורות, במשפחות, בעמים. אנחנו רואים עמים עם אופי מסוים, שמושפעים מהרוחניות שנמצאת, מהנפשיות שנמצאת מחוץ לנפשות הפרטיות הללו. אבל אחרי שמושפעו, אז הם הופכים להיות מסוג הזה, במינים, בסוגים, בעולמים, בנצחים, במציאות, בהוויה. כן, זאת אומרת, זה מטבע את חותמו מי האדם, מי הקבוצות, מי הדברים הכי קטנים, עד למציאות כולה. כלומר, יש, כן, נפשיות מאוד מאוד גדולה, שהיא, כן, מזרימה, כן, משפיעה, על כל מי שקולט אותה, ומטבעת את חותמה, על כל מי שקולט אותה. לא משנה מי זה שקולט אותה, אם זה אדם פרטי, אם זה קבוצה של אנשים, אם זה עם שלם, אם זה, כמו שאומר פה הרב, זה יכול להיות אפילו עולמים, נצחים, זה יכול להיות לכלול המון המון מרחבים, מרחב של המון המון פרטים שמושפע מהנפשיות הזאת. כן.
למה אני צריך את המעבירים האלה? למה שלא אני משפע מהפסיכיקה הגלית שלי?
מהנפשיות הזאת, כי אתה צריך משהו שיחבר אותך אליה. כלומר, הרי אתה בהתחלה מצומצם. עכשיו אתה צריך איזשהו דבר שיאפשר לך לקלוט את זה. זה המעבירים האלה.
ומה מחבר אותם?
הם בעצמם, יש להם את האפשרות להשתייך בצורה יותר גדולה מאלו שמושפעים מהם. גם להם יש איזשהו דבר שיוצר את החיבורים, וגם למה שיוצר את זה, יש משהו שיוצר את החיבורים. אבל ככל שהגדלות, כן, קיימת, אז פחות צריך את המעבירים האלה.
זה הצדיקים בעצם?
כן, זה יכול להיות צדיקים, זה יכול להיות גם מלאכים. כן.
זה מאדם או שיכול להיות ספרים?
מה? ספרים זה גם בא מבני אדם. זה דרך כל מיני דרכים, זה יכול להיות גם בלי מפגש בכלל, זה יכול להיות דרך השפעות סגוליות, פנימיות, והנוי והעדן, שזה השלימות הרוחנית, חודר מהתפארת המציאותית הרוחנית, כלומר שזה האלוקי שמצוי, ששורף בכלל ההוויה, הפועלת עד לפרטי פרטיות. זאת עד לפרטים הכי הכי קטנים, עד לנפש הכי פרטית. זאת אומרת, האלוקי המופיע בכלל ההוויה מצליח לחדור עד לנפש הפרטית, כמו שאמרנו. כלומר, זה שהנפש הפרטית מתמלאת מהאלוקי. שאומר הרב, אותם פרטי פרטיות שאינם נבדלים מן כללי הכלליות, אלא על פי המיצרים הסובייקטיביים, המתמססים ואוכלים. כן, בוא נסביר מה הכוונה. דיברנו במאמר דעת אלוקים על איזושהי נקרא לזה בעיה, אבל איזשהו מבנה של קליטה. כן, אמרנו כך. כל דבר שאנחנו קולטים אותו, אנחנו קולטים אותו דרך הכלים שלנו. זאת אומרת, כל דבר שאתה קולט, זה לא שאתה מעוות אותו, אבל אתה קולט אותו כפי שהוא משתקף בכלים שלך. אני אבן על זה אז את הדוגמה. יכולים להיות שני אנשים שיסתכלו על אותה נקודה, כל אחד מהם יראה משהו אחר. למה? כי חוש הראייה של כל אחד מהם שונה. אצל אחד שחוש הראייה שלו הוא טוב יותר, אז הוא רואה את מה שלנגד עיניו, נניח, שלנגד עיניו עץ, אז הוא מסתכל, הוא אומר, יש שם עץ. השני שיש לו ראייה יותר לקויה, אז כשהוא מסתכל קדימה, אז הוא אומר, יש שם אדם. העץ הזה נדמה לו כמו בן אדם. עכשיו, שניהם ראו את אותו אובייקט, אבל כל אחד קלט אותו על פי הכלים שלו. זאת אומרת, נכון לומר כך, גם אותו אחד שקלט את העץ ודימה שזה אדם, האדם שהצטייר אצלו במחשבה דרך הראייה של העין, זה בעצם העץ. רק עץ שנקלט לתוך כלי כזה, הוא משתקף בכלי הזה בצורת אדם. העץ שנקלט בכלי אחר, שהוא משוכלל יותר, הוא משתקף בצורת עץ. יכול להיות שנביא מישהו שלישי, אז הוא היה רואה שם משהו אחר. אבל זה לא משהו אחר שהוא פרי הדמיון, זה לא שהוא לא ראה. הוא ראה משהו שאצלו בכלים משתקף בצורה הזאת. כך אמרנו ביחס לאלוקי, אין לנו יכולת לקלוט את האינסוף. זאת אומרת, ביחס לדברים מוגבלים, יש לנו יכולת לקלוט את הדבר עצמו. זאת אומרת, כי הדבר עצמו הוא לא אינסופי, הוא מוגבל. אבל ביחס לאלוקי שהוא האינסוף, אז אין לו אפשרות לקלוט את האינסוף כמות שהוא בעצמו, כי זה אינסופי, אז אין אפשרות לקלוט אותו. אבל אם אתה חי, אתה חי עם מה שאתה כן משיג מהאינסופיות כפי שהיא נקלטת בכלים שלך. זה מה שאומר פה הרב, שהפרטי פרטיות לא נבדל מן הכלל לכלליות. כלומר, מה שאתה קולט ביחס לאלוקי, זה לא איזשהו דבר סובייקטיבי שנמצא אצלך והוא לא נמצא לי בדמת במציאות. אלא אתה קולט את האינסופיות, את האלוקי, וכפי שהוא משתקף בכלים שלך. זה לא שאתה חי עם דמיונות משל עצמך. אתה חי עם האלוקי. לכן הוא חשוב לו להדגיש שהפרטי פרטיות לא נבדלת מן הכלל לכללים. שלא נחשוב שבעצם אדם שחי עם אלוקים הוא חי עם הדמיונות של עצמו. כמו שיש כאלה שטענו, כי הרי דיבר פה במשהו אינסופי, אז בלב אחרי אתה לא קולט פה את העצם. אז בעצם אתה חי כל הזמן עם הדמיונות של עצמך. אז מה המשמעות של להתמלא מאלוקים? אתה מתמלא מהדמיונות שלך. כן, אני אומר פה, זה ודאי לא נכון. כן, כי מה שמשתקף, כמו שאמרו ביחס לעץ, מה שמשתקף אצלו בכלים שלו זה אלוקי, כפי שמשתקף בכלים כאלו. זה לא דמיונות שו. רק אם האדם מודע למוגבלות שלו הזאת, של הכלים שלו, אז הוא יודע להיות זהיר ולא לומר שמה שהוא קולט זה את העצם, אלא את העצם כמות שהוא, אלא מה שהוא קולה זה את העצם כפי שהוא משתקף בכלים הסובייקטיביים שלו. אז זה מה שהוא אומר פה, שהפרטי פרטיות לא נבדל מן הכלל לכלליות. כן, זה לא משהו אחר, זה לא דמיונות שאתה חי איתם. אלא על פי המצרים הסובייקטיביים, כמו שאמרנו, על פי כלי החישה המוגבלים שלך, אתה קולט את האינסופיות הזאת אל תוכך. ומה קורה לסובייקטיביות שלנו? המתבססים והולכים כאן עיני בוקר לרמצת את שם דבורתו, לזה הופעת האובייקטיביות, תקליט שמה, כל אחד זה רופאים שם. מה הכוונה של הרב פה? יש, החוש האמוני מאפשר לנו לחוש את הסובייקטיביות שלנו ביחס לקליטה של המושג האלוקי. זאת אומרת, החוש האמוני הוא זה משהו מיוחד במינו. מצד אחד הוא מאפשר לנו לקלוט את האלוקי, ובמובן הזה האלוקי מצטמצם לתוך הכלים שלנו, אבל מצד שני הוא משאיר לנו את השייכות למושג האלוקי האמיתי, לאינסופיות האלוקית.
אהבה
ויראה? אהבה ויראה, זה הביטוי של ההשתייכות לאינסופיות האלוקית. השילוב הזה בין אהבה ויראה. כן, כמו שדיברנו במאמר דעת אלוקים. זה מה שהוא אומר פה, הסובייקטיביות הזאת מתמסמסת לרגלי צאת השמש בגבורתו על ידי הופעת האובייקטיביות הכללית. מה זה הופעת האובייקטיביות הכללית? השלמה על כל דרכון שמה. שאתה מצליח לקלוט גם אינסופיות, אנחנו לא מצליחים לקלוט. אבל אנחנו מצליחים לגוע במושג האינסופי באופן שאנחנו לא נשארים מצומצמים בקליטה הסובייקטיבית שלנו. כן, זה כמו שאמרנו, אותו אדם שמסתכל קדימה, והוא אומר לעצמו, שימה, מה שיש שם זה דבר שכשאני רואה אותו עכשיו, הוא נראה לי כך וכך. אבל הוא משאיר את האפשרות, הוא משאיר לעצמו, גם מבחינת ההרגשה והקליטה שלו, הוא משאיר את האפשרות שמה שיש שם זה משהו שהוא עלי בדמת משהו אחר, או שמשהו קלה. אבל מה שהוא קולט זה לא משהו אחר, מאשר משהו שיש שם. כלומר, זה אותו דבר שיש שם, כפי שהוא משתקף עכשיו אצלך. זה הצורה של החיים עם אלוקים. כך החיים. דעת אלוקים, פירושו. לא שאני חי עם הדמיונות שלי, כי אם אין לך איזה אינסוף, אז לך מה אתה מדבר? לא, אני חי עם אלוקים, אני קשור אליו, זה מה שדיברנו מקודם. הנפשיות של האדם מצליחה להיות מכילה את האלוקי, את העצמות הרוחנית שמחוץ לו. אבל כן, מצליחה לגוע בזה, זה דרך החוש האמוני. אבל כשהיא נוגעת בזה, זה כבר מצטמצם. אבל יש לנו גם את המנגנון האמוני שאומר לנו זה מצומצם. ומשאיר לנו את הנגיעה באינסופיות, בלי הצמצום. אם תחשבו, זה ניתוח שנראה מסופח, אבל ככה אנחנו חיים, אתה לא יודע ככה אנחנו חיים. כן, אדם אומר, אני מרגיש את הקשר לקדוש ברוך הוא, אני מרגיש. כן, אבל מצד שני אנחנו גם תמיד אומרים לעצמנו שמדובר במשהו אינסופי שאנחנו מסוגלים לקלוט אותו. זה גם מה שגורם לנו כל הזמן לתבוע מעצמנו, להתפתח, להשתכלל. כי אנחנו לא מגיעים לנחם ולנחלה. כי זה מדובר באינסוף. אז איך נגיע לנחם ולנחלה? כן.
בעולם הבא שם זה יותר אובייקטיבי, או שזה יותר אובייקטיבי לגמרי?
אין אובייקטיבי לגמרי. עצם זה שאנחנו נבראים, אז אנחנו קולטים את צומצם. שם מה שקורה זה פשוט, אתה מצליח לקלוט בצורה שהיא אישי יחסית למה שאתה כאדם מסוגל, ולכן אתה מאוד מתענג על זה. כן, בעולם הזה, בגלל הגופניות, אז הקליטה מאוד מצטמצמת, מאוד מצטמצמת. אז לכן גם העונג הוא קטן, יחסית. אבל בעולם הבא, שזה סדר חיים עליון, שהגופניות כבר לא מפריעה, אז הקליטה היא כבר קליטה שיא, כן, זאת אומרת מה שאנחנו מסוגלים. ואז גם היא מענגת יותר, כלומר, היא השלמות.
זה מה שהרמד
עושה לי? לא, לא עושה לי על העת. אין, בעולם הזה זה לא יכול להגיע. גם גם האנשים הכי הכי עליונים בעולם הזה לא הגיעו לזה. משה רבינו גם לא הגיע לזה. זה צריך בשביל זה סדר אחר של החיים.
זה אולי סוג של הבנת מעשים וטובה?
גם זה לא זה. כל משהו בעולם הזה הוא עדיין לא. תמיד זה מצומצם. בגלל הגופני, זאת אומרת, המרחב הגופני הוא מצמצם את הכל. אז אין אפשרות להגיע למצב השלם. אבל שיא השיאים של מה שעדיין מסוגל להגיע זה העולם הבא. אבל גם שם יש את זה. זה לא ששם אנחנו קולטים את האובייקטיבי. גם שם אנחנו קולטים. אבל שם אנחנו הרבה יותר מלאים. כי הכלים הם הרבה יותר גדולים. מבחינת היכולות של הקליטה. אז אתה בעצם יותר מכיל את זה. יותר מתמלא מזה.
אבל יש השלכות מעשיות לרמה של הקליטה של האדם את הדבר. צריך לראות בפי מה שהוא קולט כרגע, אם ככה זה דבר שברמה נמוכה, אם הוא נגד אותה קליטה שלו, אין איזה השלכות מעשיות, זה יכול להיות
בעייתי. תמיד יש לזה השלכות מעשיות, ברור. אבל זה לא סיבה לזה שלא ייתן את המצוות. אילו לה הייתה ניתנת תורה, היה לזה השלכות מאוד גדולות, אפילו ברמה של הקיום מצוות בסיסי. אבל ההשלכות של זה, זה כל המדרגות של המסילת ישרים, ברור.
באחות,
כאילו... כן, אפילו מדרגות, קודם כל, לעבור את המדרגות הבסיסיות. עד המתיעות לעבור את זה. אבל גם המדרגות הבסיסיות, השאלה אפשר לרכוש אותם בקלות יותר, אפשר לרכוש אותם בצורה יותר מסובכת. זה תלוי בזה.
ואדם תלכת לפי משהו כואב כרגע.
הוא לא יכול לפות משהו אחר. זה תמיד ההתפתחות. ההתפתחות זה לפתח את הכלים, לפתח את החוש האמוני הזה. פתח את, כמו שאמרנו, את חוש הראייה, פתח את חוש השמיעה, אותו דבר, זה פתח את החוש הזה, ואז אתה קולט עוד יותר. טוב, נעצור כאן.
אתה לא הקלטת אותו, אתה לא הקלטת את השיעור, אמצע השיעור אתה עוד איתך אותו. לא, אמצע את השיעור.
אה, איזה שיעור? זה? למה דקה אחרי?
אמרתי לך את הכלי קטן.
למה חלקו את השכת?